על הסוגיה, אני מבין שכן דיברתם על הסוגיה עצמה, על הראשונים, איפה, מה זה? אני יודע, בסדר, עוד במקצר את השיטות המרכזיות, ואני בדרך את ה... במחלקות של הראשונים, במיוחד בשיטת הרמב״ם, להבין את הסוגיה בדרך את ה... אז אני ממש אנסה לתמצת את הדברים. בגמר עצמה היה שלוש שיטות, שיטת מה קורה באדם שאומר משפט מוזר. אם אדם מקדש אישה על מנת, זה אמורה משנות העברות שקוראים לו על מנת קוראים ועכשיו דמי, וקדושים גמורים לכל דבר, שבדי שיש רק תנאי חיצוני שצריך לחכות לו. אם אדם מקדש אישה לאחר 30 יום, אז זה הייתה סוגיה בדף נוטט, שכל הקדושים בכלל יתחילו לחולו רק לאחר 30 יום, יש בעיה של קטה קניינו, במעשה הקניין, על זה הגמרא לאל דיברה, איך בנתינת מעות, למה לא יהיה חיסרון במעשה הקניין, שהוא לכאורה עושה אותו רק עכשיו, והקניין לא חולק בעתיד, זה סוגיה של תקלה מעות, כל השיטות שהוזכרו שם. הבעיה שאדם אמר משפט לא ברור, אמר הרי בגלל שלי מעכשיו, ולאחר 30 יום. כשאדם אומר את המשפט המורכב הזה, לא ברור למה הוא מתכוון. ובזה נאמרו שלושה שיטות בסוגיה, בצורה פשוטה. שיטת רב, שאומרת שחזרה הווי, סירה, ספק. שיטת רב שאומר שספק האם זה תנאי, וזה יחול עכשיו, או שחזרה וזה יחול רק לאחר 30 יום. שמואל, אומר ברור שזה תנאי, נכון? כן. שמואל אומר, כן, לפי שמואל ברור שזה תנאי, ותקבל מה אתה עושה לי מעכשיו, בתנאי שאני לא אחזור למשך 30 יום, או בתנאי שאני אחיה במשך אותם 30 יום. יש אתם ניסוחים שונים ברש"י וברמב"ן, מה בדיוק הפשר של התנאי שלו, האם הוא נתן אפשרות לא לחזור, אולי שאתם נכונים. או שהוא תלה את זה בתנאי שאני עדיין יהיה חי עוד 30 יום, שרק אז הקדושים יחולו. לעומת רב שמבין שספק אם נגדיר את זה כתנאי, לא נגדיר את זה כחזרה. ואז הם השיטות היותר ברורות שמשבצות את זה בהגדרות הידועות לנו. רבי יוחנן מגדיר הגדרה שלישית. אומר את הגמרא בדעת רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן אפילו מעט תופסין בה. לכן אמר רבי יוחנן אפילו מעט תופסין בה. לפני שנבין את רבי יוחנן, נבין למה הוא לא מסתדר לפי השיטות הקודמות, זה הגמרא כבר אמרה מקודם, שלפי שמואל, ודאי שרק קדושי ראשון תופסים בה, כי הוא קדוש אותה בהתחלה, התקיים התנאי שלו, אז לא משנה מי ניסה לקדוש אותה בעתיד, עכשיו התברר שהיא מקודשת רק לראשון. ולפי רב, אומרת הגמרא מקודם, שהיא מקודשת או לראשון או לאחרון. כי מה נפשך? אם דברי מתפרשים כתנאי, היא מקודשת, רק לראשון, וכולם קדשו אותה מאוחר מדי. ואם הדברים מתפרשים כחזרה, אז הראשון לא יקדש אותה אלא לאחר 40 יום. השני מנסה לקדש לאחר 30 יום, השלישי לאחר 30 יום וכולי וכולי וכולי. זה שהציג את תאריך התחייה הכי מוקדם, אז ברגע שהוא הגיע זמנו, היא מקודשת, ולכן אם ניקח את הציור שהגמרא הזכירה קודם, שאחד קדש אותה לאחר, איך זה הראשון? 30 יום, השני לאחר 20 יום, והשלישי לאחר 10 יום, אז היא מקודשת לזה שקדש אותה לאחר 10 יום, כי זמנו קדם לכולם. לגמרא פשוט, וזה רק אני אצליח להעיר הערה בפשט חשובה, אולי תעזור לנו בהמשך, שברור שאי אפשר לומר ש... אולי בכל אחד ואחד באופן אישי נסתפק שמה הוא התכוון לחזור או שמה הוא התכוון להתנות, כי אז יש אפשרות שלישית לומר שהיא תהיה מקודשת לאמצעי, כי לומר שגם הראשון וגם האחרון התכוונו לחזור בהם ולעכב את הקידושין, והשני התכוון להתנות תנאי וקדש את הישר מעכשיו. זה אומרת הגמרא, אי אפשר לומר את הדבר הזה, אלא אצל כולם או תנאה ואו חזרה. למה באמת זה נכון? למה אי אפשר לומר ולהסתפק בכל אדם באופן אישי למה הוא התכוון? אומר את זה הרשב"א, שתי ניסוחים שהם חשובים, או אפשרות אחת, שדברים שבלב אינם דברים. זה לא דבר שתלוי במחשבות האישיות של האדם. ללשונות יש אמירה קבועה, אמירה שיש לה משמעות אובייקטיבית אחת. אנחנו יכולים להסתפק בלשון העברית למה הם התכוונו שהם ראו את המשפט המסוים הזה. אבל אנחנו לא מטריד אותנו אחרי שאנחנו מגדירים שמבחינה לשונית הלשון הזאת היא לשון מסופקת שמכילה ככה וככה, זה שאדם באופן אישי חשב את הלשון הזאת לגייס לפרשנות מסוימת של תנאי או של חזרה, זה כבר לא משנה דעתו האישית של האדם. דברים שבלב אינם דברים, וקובעים את הדברים על פי השם, המשמעות האובייקטיבית של הלשון הזאת. והלשון המוחלטת הזאת, זה מה שהגמרא אומרת, צריכים להחליט או שזה תנאי או שחזרה, או שזה ספק תנאי ספק חזרה. ולכן הלשון הזאת היא לשון שכולם צריכים להיות מסופקים בה. זה אומרת הגמרא, בכל אופן, כל זה בדבריהם של רבי יוחנן, זה שמואל. רבי יוחנן אמר שאם הם קידשו אותה בצורה כזאת של אדם קדש אותה עוד 100 ימים, אדם אחר 99, 98, 97, 95, קידושי כולם תופסים בה. כמו שרש"י מאיר, אנחנו קודם אמרנו גם למה מסברה הוא לא יכול לחלוק, אבל רש"י גם מדייק מהלשון של רבי יוחנן שהוא לא יכול לחלוק, הלשון קידושי כולם תופסים בה, משמע שזה מדין ודאי ולא מדין ספק, לא כי אנחנו מסופקים על כל אחד ואחד, אלא יש כאן הגדרה ודאית. וזה אומרת הגמרא, דבר שצריך להבין אותו, אז ברלך טעם עד רבי יוחנן, שבו נפשי כישר גדל לבני דכל חד וחד רב חליכב רשבק. הם יצרו מצב של פירמידה כזאת, של מגדל אבנים, שכל אחד נותן מקום, אפשרות לשני להכיל את הקידושין בקידושין שהוא עשה, ולכן בגלל זה כולם יכולים לתפוס בה, ויש כאן מצב כזה שאישה שהיא מקודשת למאה אנשים. אלה הם פשט דברי רבי יוחנן במילים של הגמרא, אבל בסברה דברים מאוד מאוד מוזרים. איפה מצינו שאישה יכולה להתקדש לכמה אנשים? יש כאן שתי חסרונות, קודם כל הלכתיים, שמזכירים הראשונים. א', הגמרא בפרק ראשון אומרת שאי אפשר לקדש חצי אישה, אומר חצייך מקודשת לי אינך מקודשת, קידושין זה או הכל או כלום, או שכולה שלי או שלא כולה שלי. אדם צריך להיות סגור לעצמו, אי אפשר לכל אחים להסתפק אם כן אוהב לא אוהב, אם מתאימים לא מתאימים, צריכים לקבל החלטה שהחליטו שאשתי, אשתי נקודה, זה דבר מוחלט כמו שאומר לגמרי בפרק ראשון, לא יכול להיות קידושין לחצאין. הערה אחרת שהזכירו זה שאית כשווה ליציאה, טוב מזכיר את זה בהמשך, שאין דבר כזה לשייר, אין דבר כזה לשייר בגירושין, כי כתוב גט כריתות, ולמדנו קידושין, דומה את הקידושין, שאין דבר כזה לשייר בקידושין. אבל מעבר למקורות הלמדניים, הגמרא בדבר, והגמרא במסכת גיטין, שהזכירו חצי אישה וחיסון של כריתות, גם מבחינה טכנית צריך להבין מה קרה כאן מיכל, מה זאת אומרת, או שקידשת אותה בהווה, או שקידשת אותה בעתיד, מה הכוונה שקידשת אותה באיזשהו שלב שנמצא באמצע. בדרכו של רבי יוחנן נאמרו, אפשר לנסח אולי ארבע דרכים מרכזיים בראשונים. זאת אומרת, יש את שיטת הראשונים הספרדים, שיטה אחת, שיטת התוספות וכתובות, אתה אמרת שראית את זה גם הרעבן, שיטה שנייה, שגם אותה עוד מעט נראה נחלקו האחרונים איך להבין את השיטה הזאת, אז היא עצמה מתפצלת לשתי שיטות נוספות, לשתי תתי שיטות, ודרך שלישית זה של התוספות בפרק המפקיד. הראשונים הספרדיים, כדרכם של הספרדים, זה דברים פשוטים וברורים, רק לא בהכרח, כאילו, קשים אולי מכל מיני מקורות אחרים, אבל מבחינת המבנה לא מדובר כאן על זה משהו חדשני מופשט, אלא מדובר כאן על דבר מאוד פשוט. בעצם כוונתו, זה הרשב"א והרדב"א. אומרים הרשב"א והרדב"א, אני לא בטוח, השנייה, אומרים הראשונים הספרדיים, שאדם אומר, הארץ מקודשת לי מכאן ועוד 30 יום, כוונתו לומר, הארץ מקודשת לי עכשיו לגמרי, אבל מקדש אותך ועושה אותך על כל העולם, חוץ מהאנשים המסוימים שיקדשו אותך במשך 30 יום. כי אין מה שהגמרא במסכת גיטין ננסה לומר, שאדם יכול לומר, הרי את מקודשת לי ואסורה על כל העולם חוץ מרובן ושמעון חבריי, שהם להם את באמת עדיין לא תהיה אסורה עליהם. והגמרא בגיטין מתחילת פרק שמיני מעלה אפשרות לעשות דבר כזה, ויסוד הדברים איך אפשר לעשות דבר כזה, כי קידושין זה לא דבר שמתחיל מהקניין, שאישה קנויה לאדם, אלא זה דבר שמתחיל מהאיסור. לשון של קידושין זה הרי את מקודשת. כל פעולה של קידושין היא פעולה שבסודי פעולה איסורית ולא קניינית. התוצר שלה זה שאישה הופך להיות קנויה לאדם. אבל מהות של הקידושין זה שאדם מכיל קדושה על האישה ואוסר אותה על כל העולם. מכיוון שהיא אסורה על כל העולם, אז מה יוצא שבעולמה אין לה אלא אותו בלבד. הם זכו להיות כגן עדן מקדם, כמו שהרב אליהו הסביר בטוב טעם לשמחת תורה, בודדים בעולם, אין לאישה הזאת אלא אותו ואלא אותו אלא אותה. וזה מה שעושה את הקשר ביניהם. זה השיטה שדרכה מכילים קידושין בעולם. ומילא, מכיוון שהמכניזם של קידושין מתחיל לא מהצד החיובי של שלי, ומילא היא אסורה על כל העולם, אלא מתחיל מהצד השלילי, שהיא אסורה על כל העולם, ומילא מיוחדת אליי, אז אדם יכול להדק את החגורה בצורה חלקית, היא אסורה כמעט על כל העולם. 99% מהעולם את אסורה עליהם, אבל פלויני ואלמון וכל החברים שלי אליהם עדיין את מותרת, עכשיו כזה היא תתחיל להיות מקודשת אליו, היא לא לגמרי מקודשת אליו, ורק קצת מקודשת אליו, זה נקרא קידושי שיוק. בהקשר הוא שם את זה כאן, מילא הוא יכול לומר את זה גם בצורה אנונימית, הוא לא חייב להזכיר שמות מפורשים מי הם החברים שאותם הוא נשאר, אלא אומר כל מי שבמשך 30 יום יקדש אותך, הוא לא נמצא בכלל איסור שאותה אסרתי בתחילה.
אבל זה לא בדיוק בגלל שזה איסור, זה משהו שלא תלוי בו. מה איסור? זה לא הדבר לא קטן מה שאדם עושה.
אבל איך אדם אוסר? אדם אוסר על זה שהוא אוסר לא על זה שהוא מכיל את אשתי, אלא את אסורה לפלוני ולאלמוני ולאלמוני, הוא יכול להחליט שאת אסורה לחלק מהאנשים האלה. אם קידושין מתחיל מהצד את שלי ולכן את אסורה כולה, כמו לא תגזול, חפץ שלי ולכן יש גולם, אין דבר כזה, אני בעלים על החפץ, אבל 10 אנשים לא יהיה להם אסור לא תגזול, זה שלי. מכיוון שכאן זה לא מתחיל מהחיוב, אני מתחיל מהשלילה, אז אדם יכול לאסור על חלק מן העולם, לא לאסור על כל העולם, אלא חלק מן העולם. והוא מגדיר שיש קבוצה מסוימת שעליה הוא לא אוסר. זה המבנה של קידושי שיעור, שבעצם הגמרא בגיטין מעלה אפשרות כזאת, וזה מה זה הכוונתו של רבי יוחנן אצלנו כאן. ולכן הראשון עשה אותה על כולם, חוץ מ10% נגיד, שאותם 30, אנשים שקשורים 30 יום, באדם השני, שהוא מאותה קבוצת 10 אנשים, ואוסר אותם על 5% מתוך 10% שנשארו, הרי מוקדשת לכל מי שקדש להם תוך 20 יום, ונשארה בקבוצת האיכות שקשורה לאישה הזאת 5%, ובשלישי עושה אותה על 3%, וכל אחד ואחד מהם שותף לאיסו. זה המבנה שדרכו הראשים הספרדיים הסבירו את הסוגיה. יש, המבנה הזה, המודל הזה כבר קיים במסכת גיטין בתחילת פרק שמיני. הקושי הוא שהגמרא של המפורש מסקנה אומרת שאית כשאוויה ליציאה, אי אפשר, זו שיטת רבי אלעזר באמת, שמה שיטה תנאית, מה זה? לא, להלכה, בקידושין. קודם כל בגירושין עצמם, זו שיטת רבי אלעזר שאפשר לעשות גירושי חוץ. ורבנן חולקים על רבי אלעזר. והגמרא של המפורש פשוטה אומרת, אית כשאוויה ליציאה, כמו שבגירושין הלכה כרבנן ולא כרבי אלעזר שאי אפשר, ככה גם בקידושין אי אפשר. רבי אבא בא שם ומחולק ואומר שיש לחלק בין גירושין לבין קידושין. מה זה?
לא, בעיקרון רבי אבא שם הוא מסתפק בעצמו על הפשטה.
כן, כן, בסדר, אבל אני אומר שהמקור התנאי המפורש הוא רבי אלעזר שאמר זה בגירושין. הגמרא, והלכה כרבנן שאמרו שבגירושין יש חיסרון של קריטות. והגמרא דנה לגבי קידושין שם, האם קידושין גם את החיסרון או לא. בפשטות הסוגיה שמה, אית כשווה ליציאה, כמו שבקידושין, בגירושין, יש בעיה, אי אפשר לגרש את האישה ולהתיר אותה לחלק מן העולם, צריך להתיר אותה לכל העולם, ככה בקידושין צריכים לעשות אותה על כל העולם. ולכן הדבר הזה צריך להבין איך אפשר לומר אותו. בדבר הזה נאמרו שתי דרכים בראשונים, איך אפשר להסביר את הסוגיה, מסקת הסוגיה שמה. דרך אחת היא לומר, וזה...
רגע, מה הרשב"ג?
מה זה? או מה הרשב"א יגיד? איך הוא יתערב?
זה עדיין בשיטת הרשב"א.
כן, אני מבין בשיטת הרשב"א. אז דרך אחת לענות על דברים היא שיטתו של הרידב"א. הרידב"א אומר, כל מה שיש חיסרון של קריטות, זה רק אם לנצח ונצחים היא תהיה קשורה אליי ומנותקת ממני. שאדם יוצר את הקשר הזה בצורה כזאת של לנצח ונצחים, המציאות הזאת נשאר בצורה לא ברורה. אבל כמו שהגמרא שאומרת, שאם אדם אומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, זה לא גט קריטוך, כי כל הזמן היא תלויה בו. אבל אם הוא אומר, הרי זה גיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך 30 יום, זה בסדר גמור. אותו דבר גם כאן, מכיוון שכאן המצב הזה לא יישאר לנצח נצחים, אלא באיזשהו שלב הוא יתברר לכאן ולכאן, כי הוא מגרש אותה לכל העולם ולחוץ לאנשים בסוף 30 יום, אחרי 30 יום, בסוף שבר, הדבר הזה ייחתך, אז בצב הזה אין חיסרון של קריטות.
אבל אם כן מקדשים אותה, אז כן יישאר חיסרון.
מה זה איך?
אם כן מקדשים אותה, כן יישאר חיסרון.
כן, אבל לאחר 30 יום כבר אף אחד לא יכול לגרש אותה, אחרי 30 יום הפעולה שלי הייתה משמעותית.
אבל אחרי 30 יום עדיין היא אסורה לכל העולם חוץ מלך ולך, כי זה שתי מקודש.
לפי התירוץ הזה, אם התירוץ הזה הולך עם הרשב"א, אז מה הגמרא מקשה
על הרשב"א? לא, זה לא הרשב"א, שנייה, זה לא הרשב"א, זה הריב"א. זה לא הרשב"א, זה הריב"א, הרשב"א לא תראית ככה. אתה צודק, אני באמת, יותר מה שהריב"א בא להסביר, אם תמשך הסוגיה, מה קורה עם אדם אחר לא קדוש אתה באמצע, הוא יותר בא להסביר, הריב"א יותר בא להסביר למה, מה שהגמרא אחר כך מביאה דוגמה דומה לזה בגיטין. למה בגיטין הגמרא דיברה דווקא גט לאחר מיתה ולא דיברה גט לאחר 30 יום? הוא אומר, מדובר שמה שמשך 30 יום לא קרה בסופו של דבר כלום, ולכן הגירוש שנלך לו. צודק לגבי קידושין זה לא מספיק, והתשובה הפשוטה לגבי קידושין, תשובה מתוקה מאוד, בתחילת פרק שני יש מחלוקת בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, האם מקשינן ויצא ויתה או לא, שם הגמרא שם דנו מתחילת פרק שני לגבי נערה שקידשה את עצמה, אתם לומדים את הסוגיה בפרק שני, נכון? אז הגמרא שאומרת שריש לקיש צבח ואמר איתקיש הוויה ויצא ויתה ואלי קדמש גח בי. אז הגמרא שם פרש אומרת שריש לקיש הוא באמת נקט, וזה בעצם הגמרא בגיטין שמקשים יציאה להוויה, ורבי יוחנן בר פלוגתא אמר לא מקשים יציאה להוויה, לא אשגר בי.
תלוי למה.
תלוי למה. לגבי הטכניקה של מעשה הגירושין, כן.
תלוי למה.
אבל לגבי הדברים האלה שלא קשורים לגבי מעשה הקידושין, לגבי דברים כאלה, לגבי קריטות, שזה דין ייחודי בגיטין, בדבר הזה ודאי לא נקש הווה ליציאה. ולכן רבי יוחנן, שהוא לא משגח בריש לקיש מקש הווה ליציאה, אז הוא נשאר כמו רבי אבא שמה.
אבל שם אומר שבכל מקרה, גם ריש לקיש לא חושב שמקישים בכל מקום יציאה להוויה, אלא רק ששייך.
נכון, ורבי יוחנן חולק עליו עוד יותר, והוא אומר שרק במאיס הגירושין מקישין הוויה ליציאה, ללמוד שאם גט מגרש, אז גם שטר קידושין מקדש, כל דברים כאלה. אבל בדברים שקשורים לעקרונות של הגירושין, שם העקרון של הגירושין זה קריטות, זה דין שקיים בגירושין, לא דין שנכון לתת אותו לגבי קידושין. הרי רבי אבא עצמו, זה לא המצא, רבי אבא עצמו במסורת גיטין אמר לא מקשין הוויה ליציאה. אז כנראה שרבי יוחנן, משתת רבי אבא אמרה, והלכה לפי רבי יוחנן, אולי זה גוף הסיבה, אני כבר עכשיו אומר, אומרים הראשונים, רבי יוחנן בעצם הולך לשתת רבי אבא, אבל היא נכנה מכל הסוגה ותולה להלכה. וכל אותם ראשונים ספרדים, באחד המחתה, הרשב"א והריב"א פסקו לדינה, זה לא כרבי יוחנן יוצא לנו סוגיה, כי רבי יוחנן לשיטתו הוא לא משגיח על ריש לקיש ופוסק כמו רבי אבא. אבל אנחנו פה שפוסקים זה לא כרבי אבא אלא כריש לקיש שמקשין על הוויה ליציאה, אז כל הסוגיה הזאת, כל הפתרון של רבי יוחנן נדחה מן ההלכה. ולמרות שתמיד רבי יוחנן ורבי שמואל הלכה כרבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן בכל מקום, וסוגייתנו לא תהיה הלכה כרבי יוחנן, כי הסוגיה שלנו קשורה לסוגיה במסכת גיטין, זה אבא תניא, מה שנפסוק שם נפסוק כאן. זה המבנה, אני חושב, נראה לי מבחינה מבנית, אני לא כאילו, יחסית לא אמרנו כאן ספרות יותר מן המופשטות שדיברנו על דרכם של הראשונים הספרדיים. אני חייב להקדים, אין כאן בכלל לפי שיטתם בעיה של חצי אישה. הוא מקדש לגמרי את האישה, כל הקושה של תוספות שמקשה מחצי אישה, לפי שיטתם בכלל לא מתחיל, הוא מקדש אותה לגמרי. יש כאן רק בעיה של קריטות, זה תלוי עכשיו אם מקשים לנו ליציאה או לא, ולפי זה יכול להיות שזה גוף הסיבה שגורמת לראשונים הספרדיים לפסוק הלכה למעשה כרב ולא כרבי יוחנן, ולומר שספק אבי ולא לומר כרבי יוחנן שיש כאן מצב כזה שהיא מקודשת לכולם.
זה גם מה שבסורים,
לא? לא, אני לא חושב שלא. תוספות בכלל מקשה וכל הקושה שלו לדעתי לא מתחילה לפי שיטתם, והוא מתרץ משהו אחר אני חושב. לדעתנו אני חושב שם יש לחצין ושם גובשה, אבל לך לא שם גובשה כלום, אלא גומרים כולם. תוספות אומר שבסוף זה יהיה בסדר. לפי דעתם זה כבר מהתחלה היה בסדר. לא בגלל שבסוף, בסוף שבר הוא יקדש את כל האישה. אלא לפי שיטתם עכשיו הוא מקדש לגמרי את האישה, ורק כי בגלל שאתה חוץ מאנשים מסוימים, האישה הוא מקדש לגמרי אליי, חוץ מאנשים אחרים. תוספות, עוד מעט נראה, אני חושב שכל הקושה שלנו הולך לכיוון אחר לגמרי, אז בואו כבר נאמר אותה.
הגמרא בחצי אישה אומרת, אחת הסברות שם, שכיוון שאישה לא יכולה להיות נשואה לשני אנשים, זה הסיבה שחצי אישה
לא... השאלה אם זה הסיבה או שזה רק פרשנות של המילים שלו. אני לא רוצה לקחת סוגיה שמה, אבל פשוט הדברים זה רק לכן, ברור שהוא לא התכוון לומר שאת מקודשת לשתיים כדי לא הגיוני, להתכוון ממש כפשוט לקדש חטי אישה, ואין דבר כזה לקדש חטי אישה, כי אפשר לקדש חטי מגוף שלים. זה דקה של הראשונים הספרדיים, אמרנו עוד פעם, הדוחק בדבר הזה זה להיכנס לכל הפריסת חוקה של קריטות, אם לנשב קריטות או לא נשב קריטות. בדברי התוספות כאן נראה, ואולי נתחיל יותר ואולי בצורה בהירה, בדברי התוספות במסכת כתובות, בצורה עוד יותר בהירה, הוא אומר רבי יוחנן שיטתו, רבי יוחנן הרשתתו המפוסד במסכת כתובות, שהוא אומר שאדם שאומר משוך בהמה, אם הוא אומר משוך בהמה ותקנה אותה לאחר 30 יום, אז זה לא יחול. למה? כי קלטה קניינו. את מעשה הקניין הוא עושה היום, החלות של הקניין תהיה לאחר 30 יום, יש כלל בלכות קניין שלא יכול להיות נתק בין פעולת הקניין לבין החלות של הקניין. ולכן, מצב כזה אומרת הגמרא, זה לא יכול לחול. אבל אם הוא אומר, הרי בהמה הזאת הוא אין לך מעכשיו אין לך 30 יום, אני מדבר שם כל סוגיה לפי דברי התוספות שמה, ובסוף 30 יום היא עומדת באגם, במצב הזה כאן זה יועיל. בדבר המסוים הזה של עומדת באגם יועיל, אני עכשיו למתי מסביר את הדברים, יש עוד מעט נראה שיש מחלוקת איך להבין את הדברים האלה, אבל אתה מסביר שיסוד הדברים הוא, קודם כל שיש מעשה קניין אריכתה. הוא לא עושה את המעשה קניין בבת אחת, אלא הוא מותח אותו על פני 30 יום. ולפי זה, מה יהיה אם אדם משוך בהמה ולא תקנות הלכה 30 יום, וסוף 30 עומדת באגם, אבל באמצע היא הלכה לטייל בשדות זרים. אז היא קנויה או לא קנויה?
היה
הפסק במעשה, זה לא יהיה כלום, כי אנחנו רואים כל, אנחנו עוד רשתות שאומרים שכן קנויה, אבל לפי הדברה שאנחנו רואים עכשיו היא לא תהיה קנויה, כי יש כאן מעשה אחד ארוך, הוא מושך אותה באריכות, אריכות, 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 ובסופו של דבר, לכן אין חיסרון, כאילו בעצם מה שזה בא לפסור זה אין חיסרון שקטה קניינו, את המעשה הוא מתחיל עכשיו וגומר אותו לך ששמעו. מה זה איך? וזה לא מנתי?
אם אני עשיתי קניין
אריכתה,
מה זה
מובא
וקנה את זה
ביום ה-15,
זה חוזר
אליי
בסוף, נכון?
אתה
בסוף
ה-30. אם אתה עושה קניין אריכתה...
הקניין של
אמצעי,
זה מה
שהוא עושה. הקניין של אמצעי לא מצליח לבטל את הקניין של אמצעי.
הוא לא יותר חזק מה שאני מעלך עתיד, זה יכול להיות
יותר מובן. לא, נכון, זאת אומרת, זה ודאי בהרבה אנחנו רואים עכשיו שלב שני. שלב ראשון, קודם כל, הוא מדבר שמעשה הקניין הוא ארוך, ולכן חזרו שקלת הקניין. טוב שם מחדש שלב נוסף, לא רק שהמעשה הוא מעשה ארוך, אלא הדבר הזה גורם גם על החלות להיות חלות ארוכה. שהפעולה הארוכה הזאת היא פעולה כזאת שבסופו של דבר מכניסה את הדבר הזה לרשותי. בדבר המסוים הזה כאן אני חייב להגיד יש מחלוקת גדולה בין אבני מילואים לבין רב שמעון שקוף. אבני מילואים אומר, אני לא יודע, כאילו אומר, זה אדם עושה מעשה קניין ארוך, למתן בפועל אין כלום, בסוף 30 יום רטרואקטיבית חל הקניין למפרע. אבל אומר אבני מילואים זה רק חל בסוף ה-30 יום כי הכל בנוי על מעשה קניין ארוך 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 שעשיתי שכשהוא מושלם מתברר שכל מעשה קניין שעשיתי פתאום למפרע מתברר שכולו היה במשמעות בעלותית נפקמינה אבל אומר אבני מילואים אם אדם זה קודם כל ההסברה של הגמרא שם אומר אני רק חוזר אלינו כאן אומר תוס אותו דבר גם כאן אדם שקונה אישה מעכשיו אל אחרי 30 יום הוא בעצם עושה מעשה קניין אחד ארוך, וכמובן לפי זה צריך שהשטר יהיה קיים בסוף 30 יום, כי הוא לא עושה את כל הקניין עכשיו, אלא הוא מותח את הקניין למשך 30 יום, או במאות, לפי מה שהגמרא אמרה קודם, שגם תקלו המאות עדיין יש כאן מעשה אחד ארוך, הוא עושה מעשה ארוך, שלאט לאט הולך ומקדש את האישה, בסוף ה-30 יום יתברר שהוא אכן יצטרך לקנות את האישה, ואז רטרואקטיבית יתברר שמאז הוא תמיד הייתה מקודשת לו. לכן, אני קודם כל חוזר לפשט הסוגיה, כן, לכן בעצם יוצא שרבי יוחנן חידש דין בהלכות, זה לא מצד הלכות שיעור של קניין, אלא הוא קידש את האישה בקניין סלו אקשן שלאט לאט לאט הולך ומתבצע, בסוף שהתבצע התברר למפרע שמאז שער שונה אתה מקודשת לו, אם יבוא אדם אחר ויקדש אותה באמצע, אז הוא קידש אותה בשעה שעדיין לא נגמר כל התהליך, אז היא מקודשת גם לשני וגם לראשון. לראשון מקודשת כי בסוף יתברר שמאז הוא תמיד אתה מקודשת לראשון. לשני מקודשת כי בשעה שהוא נכנס כאן לתוך הסיפור, עדיין לא הייתה לגמרי מקודשת לראשון, אז היה לו אפשרות עדיין להיכנס לתוך הסיפור הזה ומקודשת אליו.
למה? אבל זה כבר היה פה משהו. זה לא שהיה פה כלום,
אגב. אתה צודק. אז כאן אני נכנס לדבר של רב שמעון שקוף. הבני מילוי מבין את הדברים כמו שניסחנו אותם עד עכשיו, שהוא אומר, הוא עושה מעשה קניין אחד ארוך, ורק בסוף מתברר שמאז ותמיד הוא קנה אותה. עד כדי כך אומר הבני מילוי, מה יקרה אם אדם יקדש את האישה מכאן מלאכה 30 יום, בעצם 30 יום הוא אומר, וואלה, בעצם לא מתאים לי, מגרש אותה. יכול לגרש אותה תוך 30 יום? אומר הבני מילוי, מי לא אשתו, איך אדם יכול לגרש אישה שלא אשתו? רק לאחר 30 יום הוא יוכל לגרש אותה. שואל עליו רב שמעון שקופ, אם ככה מפני הדברים, חוץ מהשאלה שלך, שלפי זה לא כל כך מובן, איך היא מקודשת אשתם, צריך להחליט מה נפשך, או שבסוף יתבלש שמקודשת רק לראשון ולא שני, או שהשני כבר תפס אותה ולכן היא לא מקודשת לראשון. אבל יותר מזה אומר שואל רב שמעון, לפי זה אם הוא קידש אותה אם באמצע, בא אדם שני וקידש אותה, לכאורה יוצא שהיא חזרה במקדושה לראשון. ורבי יוחנן מסוגיה הקודמת ראינו שבוע שעבר אומר, עתי דיבור, הוא מבטל דיבור דיד ומעשה. הרי למתם אין כאן כלום, למתם הכל רק דיבורים שיש בהם אולי מעשה, אין בהם עדיין אף חלות בפועל. אז למה שהשני לא יוכל, למה ברגע שהתקדשה לשני לא נאמר, היא בעצם חזרה במקדושה הראשון והכל התמסמס. לכן רבי שמעון אומר, הגדרה יותר מורכבת, יותר מפותחת, אומר רבי שמעון שקופ, מדובר שיש כאן, וזה דבר שאני לא מבין אותו, אבל זה כמו שהרב שרון הביא בשם הראב"ן, שמדובר שיש כאן חלות תאריכתא, זאת אומרת, וזה עוד מאוד פשוט בדברי הצורה, זה דווקא אצלנו, גם אצלנו הסוגיה, שהאישה הזאת לאט לאט, ככל שכגודל מעשה הקניין, כגודל התמשכות מעשה הקניין, ככה הקידושין לאט לאט הולכים וחלים בה. לאט לאט נהיית עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר אשתי, עד שבסוף ה-30 יום היא הופכת להיות לגמרי אשתי. יש תהליכים וזוגיות, זה לא דברים שקוראים בבת אחת, לאט לאט הם מעכלים את הקשר בין אחד לשני, בסוף ה-30 יום היא לגמרי הופכת להיות אשתו. לפי הדבר המסמן את זה, כמו שאומר רבי שמעון, אז ברור שביום השלישי היא הפכה להיות 30% אשתי, אבל כבר חל הדבר המסמן את זה. כבר לא יכול לבוא דיבור ולבטל את הדיבור הזה, כי זה כבר לא דיבור, זה מציאות ממשית. מצד שני, בדבר המסמן את זה, יבוא השני יקדש אותה, אז יש לו איפה, ב-70% שעדיין עוד לא חל הקידושין, שם השני תופס אותה, ונמצא שיש כאן מצב מורכב שהיא מקודשת גם לראשון, איך? עכשיו זה בדיוק כאן שואל, כאן בדיוק, איך אני יודע שאני צודק, שזה היה פירוש הנכון לבאר את דברי התוספות, כי לפי זה מבין פה עוד קושת התוספות, שואל תוספות, לפי זה, זה קידושי חצי אישה, לפי כל הדרכים שאמרנו קודם, אין אף בעיה של חצי אישה, הוא מקדש לגמרי אישה שלמה, בין לפי ההבנה של רשימות ספרדים, שזה קידושי שיעור, בין לפי ההבנה הראשונה שאמרנו בבין מילואים, הוא מקדש אותה לגמרי, רק בסבלנות, בתהליכיות, בסלואו אקשן. לפי מה שאומרים עכשיו, יוצא שנמצא מצב כזה שחלק מהאישה מקודש לאדם. אז זה צריך לשאול, איפה מצאנו דבר כזה? איך יש דבר כזה לקדש חצי אישה? זה בדיוק קושיית התוספות. ומתארת התוספות, זה תוספות מחדש חידוש בקדושי חצי אישה. כל הבעיה בקדושי חצי אישה זה בעיה בתוצאה, לא במעשה. אפשר לקדש חצי אישה. אי אפשר שתהיה תוצאה כזאת שאישה לנטרם צריכים שורה לי בחיצי. אבל כאן מכיוון שאני עושה מעשה כזה שבסופו של יום היא תהיה לגמרי מקודשת, לא יהיה באיזה חיצון של חצי אישה.
זה מעשה שאני עושה,
שאני לא עושה מעשה כזה. הוא עושה מעשה שבסופו של יום מקדשת, כל מה שנשאר בה. הגמרא בעצם, מסרת גיטון אומרת לדבר הזה לגבי מי שחיצון ואיזה חיצון בן חורין, שאפשר לקדש אישה ששפחה, חצי שפחה חיצה בתחורין, שאפשר לקדש אותה. אתה מקדש חצי, אתה לא מקדש את כולה. אבל הגמרא שאומרת, לא שיהיה בקניינו כלום. הבעיה בעצם חצי אישה היא לא שאין דבר כזה, דבר מופשט של רגליים רק, של ידיים רק. ככה טעינו לסבור בהתחלה. זה קושיית התוספות, ולכן זה לא גאוני. אומרת אומרת, לא, יש דברים, אני מסכים שזה הקושי וכל דבר זה, אבל זה מה שאתה אומר, יש דברים מופשטים בעולם. אדם יכול לקדש 50% מאישה. יש חיסרון של שיהיה בקניינו, לא יכול להיות מצב כזה שהתוצאה שלה, שהיא תלוי מקודש לאישה. זה מה שאומר, מכיוון שבסוף גמרו כולם, אז התוצאה הסופית היא שהיא כן מקודש לגמרי. בסדר? ככה ורק ככה מובן השקלבטריה של דברי התוספות. זה דרך כבר שנייה שלישית, כי לפי אבני מילואי, הסביר זה יותר בדרך שזה בלון שמתפוצץ בבת אחת, ולעומת רב שמעון שהסביר זה בתהליכי ההפנמה וההדרגתיות של הזוגיות, אבל בסופו של דבר בין כך ובין כך, אלו יהיו דברי התוספות, כן.
למה זה עוזר לקושיה של עד דיבור ומבטל מעשה?
כי כבר החלות כבר חלה בפועל, זה כבר לא דיבור, כי 10% כבר חל בתוך המציאות. זה לא הולכן רק ברמה של הדיבורים שאפשר לחזור בנו מזה, זה ברמה כבר של עובדות בשטח, קרה כבר משהו כתוצאה מזה. זוהי דרך, השנייה השלישית, דרך אחרת מוזכרת בתוספות בפרק המפקיד, שאני חייב להגיד שהיום בוקר פתאום ראיתי, אני מאוד התלהבתי ועדיין אני מאוד מתלהב מהדרך הזאת, רק פתאום ראיתי שפשוט הסוגיה כאן, יש משהו קצת חורק בדרך הזאת, בצורס מפרק המפקד אומר, מסביר את האדם, לא נכנס לכל הסיפור שם, האדם שמוכר כבש מעכשיו אל אחרי 30 יום, אומר הצורס שם שהוא, כל הגזעות והלמדות שיוולדו, יצמחו משהו 30 יום, הם לא של מי שקנה אותן. אבל הגזעות והולדות שהיו בשעת הקנייה, הם כן יהיו שייכים, למרות שהם נגזזו למתיים, הם כן יהיו שייכים למי שיקנו אותם מעכשיו אל אחרי 30 יום. עוד פעם, אני מוכר לך מעכשיו אל אחרי 30 יום, וכל יום היא מוציאה צמר וביצים ודברים אחרים, אז מה שיהיה לה לאחר 30 יום, זה יהיה שלי לגמרי, זה פשוט, זה כולם עודו. הוא אומר, טוב שמה, גם יהיה את הצמר והגזעות שהיו ביום הראשון, גם הם יהפכו להיות של קונה אותם. וכל כך למה? לכאורה הוא עדיין לא הושלם הקניין עד היום השלישים. אומר קהילות יעקב ומסביר את זה בצורה יותר בהירה מכל מיני תהליכים שהזברנו כל עד עכשיו. אדם מראש בעלים לא רק על ההווה. אני שאני בעלים על הבהמה, אני בעלים על הבהמה היום, ואני כבר היום בעלים על הבהמה של עוד 30 יום ועוד 200 ימים ועוד 300 ימים. ומאלו יוצא שאני מוכר לחברי בהמה מעכשיו אל אחרי 30 יום, הכוונה אני עכשיו, לא רק בעתיד, עכשיו אני מעביר לך את כוח הבעלות שיש לי עכשיו בהמה על אחרי 30 יום שלה. את הכוח שיש לי בבעלות של עוד 30 יום אותה אני מוכר לך.
אז למה זה היה גזעות למה זה
כאן מעכשיו? לפי זה יוצא שמגיע שעכשיו מכרתי את הבהמה.
אבל אתה נחשב את הכוח של 30 יום?
לא, כל מה שיש לי עכשיו מכרתי לך, גם את הגזעות שיש לי עכשיו מכרתי לך. אם זה הקניין, אתה נכנס לתמונה רק עוד 60 יום, אז מה זה קשור גזעות שעכשיו? עכשיו כל מה שיש לי כאן אני מכרתי לך את הגזעות במקום שמיועד ואת הבהמה במקום שתהיה אז, אבל כל סיבת, לא רק סיבת הקניין אלא בפועל מכרתי לך את ההווה לאחר 30 יום שלו, עם כל מה שנמצא בתוך ההווה מכרתי לך לאחר 30 יום. אלו הם דבריו שקראת הכל, לפי זה קודם כל היסוד של סוגיה הרבה יותר מושכל, הרבה יותר הגיוני, שהאדם בפועל מצליח להעביר לאדם אחר בעלות על דברים שיש לו כבר בהווה, כי כבר בהווה יש לו את העתיד שאותו מוכר לאחר. לפי זה בהקשר של הסוגיה שלנו כאן, האישה מקדשת את עצמה, היא כל אחים שלה ברשותה עד 120, והיא מקדשת את העוד 30 יום שלה, היא מקדשת לאדם מסוים, ואדם אחר ורואה אישה שלמתיים היא פנויה, כי כל מה שהוא קדש את העוד זה רק את ה... היא קידשה את העוד 30 יום שלה, 30 יום יתן רווקה, יבוא אדם אחר ויכול לקדש אותה במשך אותם 30 יום על הצד של הרווקות שלה. למה באמת אחרי 30 יום לא התפוגג הבעלות של הראשון? זה יש הגדרה שאומרת קדושה בכדי לא פקה, מכיוון שכבר חלה קדושה והפכה להיות אשת איש, אין אשת איש ניתרת אלא על ידי גט, לא על ידי, לא יכול שביום אחד פתאום מתעדה הקדושה הזאת, ולכן נוצא שהראשון קידש אתה לגמרי את העוד 30 יום שלה, והשני ומקדש את המצב הפנויות שיש בה אלמנטיים, והקדושה הזאת היא קדושה שאי אפשר להפקיע אותה אחר כך.
אז הקדושה של הקידושים שהשני מקדש, זה לא קידושים לעולם לכאורה. בעוד שלושים, הוא קידש אותה לזמן מסוים.
מה הבעיה? מי אמר שיש בעיה בדבר? אז רואים, כאילו, רואים שאין בעיה בדבר הזה.
תפקה
בלי גט? מה זה? לא תפקה בלי גט, ישר עשר צריכים, מכיוון שהקדושה מצאה למקום לחול, היא לא תפקע.
לא, השני.
כן, השני.
כאילו, השני
יצטרך
לתת
לגט
בכל מקרה.
בעתיד הוא צריך לתת לגט.
כן, בסדר,
זה מה
שהיא תמיד הייתה אשתו
באותם 30
יום.
כן, באותם 30 יום תמיד הייתה אשתו, והקדושה הזאת היא קדושה שמעולם לא השתחררה ממנה, והיא תמיד בעצם עדיין את כעתו, ולכן עכשיו צריך לגרש אותה. אני רק מעיר, אנחנו עוד מעט נראה את ההשלכות, ננסה לפענח את דעת הרם המזרים האלה, אבל אני כבר לפי כן מעיר, קודם כל, פשט דברי התוספות אצלנו זה לא בדיוק כמו התוספות בפרק המפקיד. כי לפי זה אני חושב שעוד פעם, הקושיה מחצי אישה, אולי כן, זה גם נקרא חצי אישה. לא, אז אני בדיוק רציתי להגיע עוד לך. קודם כל, לגבי חצי אישה, אפשר להגיד שהוא מקדש לגמרי את כל האישה עוד 30 יום, אלא שטוב, אולי באמת הוא שטוב רוצה לומר, מה זה? ש?
לא דגמר בכולה, דגמר בכולה, הכוונה
אלו גומרין בית בקולה.
זה יכול ללכת גם בדרך השנייה, זה לא...
הבנתי.
בדרך הראשונה
אי אפשר להגיד את זה. הבנתי, בסדר. טוב, זה יכול להיות. אבל מה שכן קשה לי, לפי זה אדם ש... מגרש אישה מכאן הלכה 30 יום, הכוונה, שבעצם אומר, יש לי את האישות שלה עוד 30 יום, אותן משחרר, זה מובן. מה הכוונה שאדם מגרש אישה מכאן הלכה מיתה לפי התוספות פרק המפקיד? אני לא מבין את זה כל כך. הכוונה, אני משחרר את האלמנות שלך. מה אני יכול לשחרר בדבר הזה? אדם יכול לקדש את העוד 30 יום. אדם יכול לגרש את העוד 30 יום. את אשתי לנצח נצחים, ואני משחרר את העוד 30 יום של הקשר בינינו.
יפה, איך? רב אני סלטרס את זה.
אני מבין, עד כדי כך שלא מבין מה גמר אחר מקשה. לפי הדברים האלה זה לא חיסרון לא של גט לאחר מיטה, לא חיסרון של שיור, הרי הראשונים התקשו איך להסביר מה הגמרא מקשה. היא מקשה מצד חיסרון של שיור, לפי הראשונים הספרדיים, רק שנייה, שבעצם יוצא שהוא לא גירשת לגמרי, אלא בצורה חלקית, או אפשרות אחרת, שזה גירושין שמושלמים לאחר מיטה, וגירושין לא יכולים לשלמים לאחר מיטה. לפי מה שאומרים עכשיו, זה דברים מטלים, הוא לא עשה כלום, זה לא, בעצם אין מה, הוא גירש משהו שמראש לא בעלותו. מה רבה, כמו אומרת, אמר רבה, השנייה, לא, אני מה שאומר, מכל גדם שרבה לא כלום, יבוא מהמה רבה, אז אני אחשוב חוזר לדבר, מה רבה רוצה לומר? רבה מנסה להיות פתרון, גט לא עושים אותה להוציא, מה ששיהיה גט במרתו מיטה. כאילו יש רק איזה בעיה טכנית שצריך להשלים את הדברים. אני אסביר, לפי הדרך הקודמת זה מאוד מובן. התחיל תהליך של גירושין, עוד לא הושלם, הוא יושלם רק לאחר המיטה, חזור שגעת לאחר המיטה. אומרת הגמרא, לא, המיטה תשלים את התהליך המסתם הזה, התחיל תהליך ותשלים אותו. אבל אם אתה אומר, כל הגירושין זה, אני מגרש את התקופה שאת בכלל לא אשתי, מה אני צריך לגרש את הדבר המסתם הזה? מה אפשר להשלים את הדבר המסתם הזה?
אני מה שככה, כיוון שגם אנחנו הגענו לקושייה הזו ושברנו עליה הרבה טובות, מה שאנחנו ניסינו ליישב זה שינה חינם, היא רבה מנסה ללכת ראש בקיר. לא משנה עכשיו מה רב, לא,
הרייבן
הסביר את הקושי, והבאי אומר, ככה נראה מדברי התוספות, שהוא אומר שעיקר קושייה, הרי תוספות עצמו אומר שיש הבדל בין אחר מיטה לבין 30 יום.
נכון, זה מובן מאוד, לפי הדרך המציא זה מאוד מובן.
זה גוף מה שהבאי אומר, הבאי אומר כל הבעיה פה שזה לאחר מיטה.
לא, אבל לפי דעתי לא של אחר מיטה, אני מבין אם אתה לא שווה לאחר מיטה זה בדיוק הדרך הקודם שלנו, זה תהליך. שהושלם רק לאחר מיטה.
לא, אני לא יכול היום לקנות משהו
ש... אז לא בגלל שהוא לאחר מיטה! זה לא בגלל שחיסון שאין גט לאחר מיטה. אלא שאין גט למשהו שאני לא מעלים עליו.
נכון.
אבל זה לא חיסון שגט לאחר מיטה. זה חיסון שאני יכול לגרש את אשת חברי. אני עכשיו משחרר את אשת חברי. זה לא קשור, היא לא, מעולם לא הייתה שלי, היא לא קשורה עליי. גם לא, אין מה לגרש בכלל לאחר מיטה. חיסון שגט לאחר מיטה, פשוט הדברים הוא התחיל תהליך, אבל גט לא יכול להיגמר לאחר מיטה. אז לפי הדרך הקודם זה הרבה יותר מובן, מה זה?
זה לפתור אותם
גם איתה יש להם איזושהי זיקה שהיא חייתה להחיב. לכן
אם הוא
מגרש
אותה לאחר מיטה, הוא פותר אותה
מהזיקה
הזאת של
היבום. למשל. אז אתה אומר, כאילו בעצם אומר, אחרי מיטה, את בעצם עדיין קצת אשתי מכוח הזיקה, ואני עכשיו מנסה...
אני מגרש עכשיו את הקשר שיש בינינו אחרי
המיטה. טוב, אז עוד פעם...
אתה לא גדע אחר
מיטה. אני מבין, אז לסוף של רבה, מה ש... לא גמר גט שלמתו מיטה, זה לא נכון, גט מראש רצה לטפל בזיקה. כאילו, מהגמר נראה, גט עשה משהו מסוים ומיטה השלים את דבר אחר. פשוט הדברים זה נראה, כן, אתה לטוב, אני רק מהיר, לא יודע, אתה עושה בפרק המפקיד, הוא דומה את הדברים האלה, אני רק אומר, למרות שאתה עושה בפרק המפקיד הוא מאוד קורץ מבחינת סברה, כאן הוא נכנס לאיזשהו קושי מסוים הפשט, בסדר, זה רק
יערה. מה שהגמר רוצה, טוב, זה צריך לדבר על זה אחר כך, אבל זה נראה על רבי יוחנן, הרי אנחנו כבר לא בסוגיות של השיעור הרגיל וכו', אנחנו עכשיו בסוגיה האם נכון לראות מציאות כזאת של מעכשיו ולאחר 30 יום כמציאות שאתה תיארת אותה. איך תיארת אותה? תיארת אותה, אני עכשיו מקנה משהו בעוד 30 יום. הנה תראה בגיטין, שזה בדיוק
אותה מציאות,
לא מתייחסים
אל זה. אני מבין, אבל איזה קושי הייתה כל כך גדולה שרב לא היה לפסוף אל וספסף על דבר כזה.
אבל
זה
מה
אני אומר לה, הרב פה אומר. אביי לא אומר ככה, אביי מתייחס לדברים שלו בכבוד, אומר, גט מוציא מדי יבם, הוא מחזיר מדי יבם, זאת אומרת, הנושא שלהם, האם אפשר לחבר את המיטה לגט או לא? משהו שעקרונית יש עניין לחבר, אם מותר לחבר, אי אפשר לחבר את הדברים שלו או לא. אז אני לא מתחילה בכלל. מי אתה שתגרש משהו שלא קשור אליך?
לא, אני מתחיל את מה שאמר שלמה. מה הכוונה? רבא, אתה תגיד, הנה חינם, יש משהו שאני יכול לגרום לו גם אחרי שאני מת.
אני מבין.
אומר רבא, זה בכלל לא נכון.
למה? לא, למה אומר רבא? כי זה לא מתחבר. כי זה להוציא וזה להכניס. התשובה הרבה יותר פשוטה. כי זה לא אצלך בכלל. זה לא שהגט לא מתחבר למיטה, הגט לא עושה דבר כזה.
לא מספיקה, כי רב אומר, רואים שגם לאחר המיטה יש משהו...
הבנתי, והתשובה הפשוטה היא שגט לא פנה לאחר המיטה. אביי אומר לא ככה, אביי אומר, לא נכון, סליחה, אביי אומר, מיטה להוציא וזה לזה, ולכן זה לא יכול להתחבר. רב רצה לומר, הגט השלים את המיטה, אביי אומר, הוא לא יכול להשלים את המיטה. אין לו תפקיד אפילו להשלים את המיטה, הוא בא לטפל דבר שעד המיטה לא קרה כלום. אם אתה אומר שהגט עשה 90%, אם אתה עושה 10%, יש מקום להתדיין, האם 10% ישלים או לא ישלים. אני רק מעיר בסגנון. טוב, זה מפקיד כאלה יותר חכם מני, יתרץ את הדברים האלה, רק מעיר, למה, כאילו, את נקודת הקושי שקיימת בדרך הזה שאתה
מפקיד. איך זה להסביר, לא הבנתי.
את הטוב במפקיד, כאילו?
לא, למה זה קשה?
כי לפי טוב במפקיד, בעצם, מה זה הפטנט של רבי יוחנן? שאני מראש מקנה את עוד 30 יום. אני שם מקדשת את עוד 30 יום שלה. ובגירושין, אני מגרש את עוד 30 יום שלי. עכשיו, אני יכול לגרש את העוד 30 יום של הקשר בינינו, כי אדם חיים אשתו 120 שנה. אדם יכול לגרש את הקשר שקם לאחר מיטתם. אם אדם גרש גט מהיום ולאחר מיטה, הכוונה, אני מגרש את הקשר שלנו לאחר מיטתנו. לאחר מיטתנו אין קשר בינינו בכלל. בלשון של הגמרא זה נראה שהגט התחיל תהליך והמיטה סיימה אותו, והשאלה אם המיטה יכולה לסיים את התהליך או לא. לפי ההבנה של התוספות במציאה, הגט לא התחיל תהליך ולא סיים תהליך, הוא כל התהליך. אני מראש מגרש הלכה מיטה, וזה לכל דברים מטלים. טוב, אני רק מעיר את זה בהערה, לא, אי אפשר כנראה זה. זה הדרך הרביעית והבנת דבריו של רבי יוחנן. הלכה למעשה, כמו שאמרנו, הראשונים הספרדיים, פסקו כדעת רב ודחו את דעת רבי יוחנן מהלכה, כי הם הבינו שרבי יוחנן כולו בנוי על גט, על הבנה של קידושי שיעור וגירושי שיעור, והרי הלכתית אין מושג כזה קידושי וגירושי שיעור, לכן, מכיוון שההלכה לא כרבי אבא, ההלכה שהמגמר אומר מקשיב נבר ליציאה, לכן כל הסוגיה הזאת נזכתה מן ההלכה. הוא מביא את שתי השיטות, אבל לא עצמו רק מהיר, כאילו...
אני רואה שהוא פסק
כמו... כן?
עריף באמת
פסק כמו... והוא פסק, מה זה? כן, עריף כן, אני התחלתי, עריף הוא היסוד לכל שתי הזאת, אבל איך הרשב"י הסתדר אז עם קידושי שיעור, אז הוא אומר כזה גם שאפשר לקדש שיעור, כאילו? הוא פוסק גם כרבי אבא גם?
כן,
כאילו,
כמו
אבא אמין, אפילו לקדש שיעור. שאלה, הוא כן פוסק כרבי אבא, אז אבא, שמסוגיה כאן, נלמד דווקא לסוגיה שמה.
הוא אומר
עצם
העובדה
שהגמרא
שם ממשיכה
עוד לעמוד שלהם לדון על זה. אז בסדר, אז מה לצד שעד רבה, סוגיה שמה, צריכים למשור לסוגיה שלנו כאן. ברמב״ם הלשון זוקקת ביור. הרמב״ם אומר, מביא לכאורה את ההלכה של רבי יוחנן, שקידושי מאה תופסים בה, יש דבר חשוב שצריך להגיש ברמב״ם, הרמב״ם אומר, כסדר הזה, זאת אומרת, נראה ברמב״ם, רק אם אמרו 190, 70, 80, 50, 40, אבל נגיד אחד קדש את המקל מלאחר 10 ימים, והשני קדש את המקל מלאחר 20 יום, והשני קדש את המקל מלאחר 30 יום, אתם קודשת רק לראשון ולא לאחרים. והרמב״ם מכניס את לשון אחרת מעצבנת, אומר הרמב״ם, היא מקודשת לכולם מספק. כן? בספק. זה הלשון של הרמב״ם. מה הרמב״ם התכוון לומר? הרי בוא נחדד, אם הוא פסק הלכה כרב, שהכל מספק, אז כמו שהגמרא אומרת, רק קידושי ראשון ואחרון צריכים לחול בה. אם הרב התכוון לומר כרבי יוחנן, אז זה לא מספק, זה בוודאי. ומה הרמב״ם הקפיד שהדברים האלה צריכים לעשות דווקא כסדר הזה של 40, 30, מה זה איך?
כמו אמר זה תימא של הגמרא.
נשמע כמו אבא אמינא של הגמרא, שאותה הגמרא לכאורה דחתה. אז בדבר הזה נאמרו, נאמר בקצרה, איך? מאיפה בא לו הספק הזה? הרי היו שתי שיטות פסיקות בראשונים כאן, או שמכיוון שרוב הסוגיות מראות שאין דבר כזה גירושי קריטוס ופשט הברייתא חולץ אותו מתבמת נראה שזה ספק, לכן פסקו הלכה כרב, או שלחו לפי כללי הפסיקה הרגילים של רב רבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ופסקו הלכה כרבי יוחנן. מה זה להיות בפשרת הביניים הזאת ולהתנדד בין שתי המחנות? תחליט או שאתה הולך לפי החשיבה הזאת או לפי החשיבה הזאת, מאיפה נמציא ספק כאן מתוך הסוגיה? נאמרו שלושה דרכים בביאור דעת הרמב״ם. דעת אחת היא דעת הרב המגיד, והיא בעצם דעת הרשב"א גם בדעת הרמב״ם, שאמרו שהרמב״ם באופן עקרוני פסק הלכה לגמרי כדעת רב, שמקודשת או בצד עיקר הדין, אנחנו לא יודעים איזה תנאי או חזרה, לכן מקודשת או לראשון או לאחרון. למה הרמב״ם אמר שמקודשת גם לכל השנוצרים באמצע? מצד חומרת אשת איש נגעו בה, מכיוון שבסופו של דבר הסוגיה כאן לא מספיק סוגיה חדה ובהירה לפסוק הלכה כרב, אז איזשהו חומר חדשה חידש הרמב״ם לחשוש גם לכל הקדושים שיהיו באמצע, למרות שמצד ההיגיון של רב זה באמת אין אף טעם לחשוש הדברים האלה.
מצד רבי יוחנן.
לחשוש, ליתר ביטחון לחשוש גם דעת רבי יוחנן.
הוא חייב להסביר את רבי יוחנן כמו
ספרדים. למה?
כי הכללים
פשוטים
שרב רבי יוחנן,
אחר כך
רבי יוחנן.
כן.
אלא אם כן תגיד שהוא
חולה. למה הוא בכלל לא פסק רבי יוחנן, אם אתה צודק נכון? למה הוא לא פסק רבי יוחנן? כי אתה אומר, בגלל, כי הוא הבין כמו הרשום הספרדים שדעת רבי יוחנן דעה שנדחתה מן ההלכה, ולכן זה היה סיבה לדחות את דבר של רבי יוחנן. בסדר, לא חשבתי על זה, בסדר גמור. זה דרך אחת, דרכו של הרשב"א. דרך שנייה, כן, מה שישי אומר, דרכו של הרב המגיד, לומר שהרמב"ם פסק, וכל האנשים צריכים לחשוב או א' או ב', הבין רבי יוחנן כמו אבא אמינא
שמזה
אבא אמינא שרשי הביא וישר דחה אותה, לומר שבכל אחד באופן אישי יש מקום להסתפק שמא האם הוא קודשת לראשון או קודשת לאחרון, ולכן יש אפשרות שהיא מקודשת גם לאמצעים. ואולי לא, אולי בעצם דיבר ביור של רבי יוחנן בסוגיה נדחה, כאילו הלכה כרבי יוחנן ולא כמו רבי שרשיא. רבי שרשיא נדחה בגלל כל סוגיות אחרות בש"ס. כאילו הרמב"ם מצא לאכול שתי הקצוות, לפסוק מצד אחד כרבי יוחנן מול רב, מצד שני לפסוק לפשוט לסוגיות הש"ס, על כוחנו את רבי יוחנן צריך להסביר אחרת מאשר רבי שרשיא הסביר אותו. זה קצת אומץ, כן, אתה אומר מאיפה לרמב"ם יש תעוזה.
אבל אפשר להסביר את רבי שרשיא גם ככה.
שמה?
גם שהשרג הדיבני הזה כמו פרוסת עוגה שכל אחד חותך אותך.
רק לראשון, זה לשון הרמב"ם. לפי דברי הכסף משנה זה לא נכון. כי לפי דברי הכסף משנה...
וכל הסיבה להסתפק זה רק אם זה היה כסדר הזה. אם זה לא היה כסדר הזה, אין שום סיבה להסתפק.
למה לא?
מה קורה? אני לא יודע...
הוא מצטער חזרה. ואולי המציא את הפנאי.
לא, אין שום סיבה להסתפק אם הם רגדים אחד לשני.
למה? למה? אולי השני התכוון לעשות פנאי. יכול להיות שאני, בוא נביא את הסיפור, הראשון גדשת מכאן לאחר 10 ימים, מה שגדש גם מכאן לאחר 30 יום, והשלישי גדש גם לאחר 40 יום. עכשיו אנחנו אומרים, הראשון התכוון, כל אחד, שיטת הקדש משנה, כל אחד לפסיכולוגיה אישית. הראשון התכוון לחזור בו, גדש רק לאחר 10 ימים. השלישי התכוון לחזור בו, ורק לאחר 40 יום. השני לא התכוון לחזור ואל התנאי, וקדשת מיד עכשיו. אז למה שלא תקדש לאמצעי? לכן הדשא כספי שלא מסבירה דברי הרמב״ם, למה הרמב״ם הקפיד דווקא על הסדר הזה. ודאי שהדרך של החומר דרבנן גם היא לא מובנת למה צריכים להקפיד דווקא על הסדר הזה. אין הדברים מובילים אלא לומר שהרמב״ם נקט, טוב אני אסלח את זה בשתי ניסוחים, שהרמב״ם נקט כדרכו של התוספות. עכשיו, יותר נוח להסביר שנקט כדרכו של התוספות במסכת יותר קמאסקי. ואז הדברים מאוד, מאוד מחוברים. אומר הרמב״ם, אם היה תדש לא כסדר הזה, אז הרי עוד פעם, לפי התוס מה הכוונה, אני קידשתי את העוד 10 יום, והשני קידש את העוד 20 יום, השלישי קידש את עוד 40 יום. אז בישלמה, אם זה בסדר יורד, הראשון קידש לגמרי את האישה עוד 100 ימים. השני יכול לקדש את האישה על עוד 99 יום, והשלישי יכול לקדש את האישה על עוד 98 יום, ולכן הוא קידש לכולם. אבל אם הראשון קידש מכאן אחר 10 ימים, הוא קידש את האישה שעוד 10 ימים אשתי לגמרי. בא השני וקידש את העוד 20 יום שלה. יש משמעות לדברים של השני? הרי כל מה שאמרנו, לגמרי קידשתי את העוד 10 ימים שלה. אז אף אחד מכם אליו לא יכול לקדש ימים יותר מאוחרים, כי היא כבר אשתי אחרי 10 ימים. ולכן מדי צריכים להקפיד דווקא על הסדר הזה, רק מסדר שמלמעלה למטה, רק הוא זה שיאפשר את החלת הקידושין. אתם הבנתם שדיברתי מהר מדי. עוד פעם, אחרי זה שאומר שבכל אחד אישים מסופקים, אם הוא מתכוון לשון תנאי או חזרה. נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה. יכול להיות שהראשון למד בכיתה שמסב אחד שלו זה ספק, זה שיחה זה חזרה, והשני התחנך על ברכי ההבנה של תנאי, והשלישי התחנך שזה ספק, אז הראשון חזר, השני חזר, השלישי חזר, היה נוקשה מאוד, כי יש לה מיד עכשיו. למה לא תשת לשני? מה ישנה? כמה ימים עכשיו חזר בו אחרי 200 ימים?
רק על זה הסדר, יש אבא אמינא להגיד שהיא מקודשת וספק לכולם. אם תעשה את זה בסדר אחר...
מלמטה למעלה?
נגיד שהיא מקודשת לכולם.
למה?
אני יכול
לקודש לך... למה? עכשיו תסביר למה, אבל עכשיו קידשת מכאן לאחר 10 יום. אתה אומר, הנה שהיה חזר. והשני, הוא לא רוצה לחזור, הוא מצא מציאה חבל הזמן. הרי זה שלי עכשיו, אני פשוט יש לי 20 יום, אני ממהר בעסקים, ועוד 20 יום. מקודשת השני כבר. מה שלי שקצת, גם יש לך 20 יום, מקודשת.
נביאה צריך לצד של הרמב״ם, התחלתי 10-20-30, למה שלא יצא מקודשת? כל המושג של כסדר הזה בנוי על עובדה זאת היא שהוא זועק את סברה דברי התוספות ומסכת המפקיד, הוא קידשת לגמרי את עוד 10 הימים שלה. אז אין מה לקדש אותה לאחר 10 היום, כל מה שאפשר לקדש באישה זה את מה שנמצא בתוך התקופה הזאת אפשר לקדש, לכן רק מלמעלה למטה זה הדרך היחידה שלכן אפשר לקדש.
למה קשה לשיטת הרשב"א שמסביר את הרמב״ם?
מה זה?
אומר שרק חשש לרבי יוחנן.
בתוך חשש הבעלמה, אולי. זאת אומרת, חשש לרבי יוחנן כפי ההבנה הזאת. טוב, אני רק מזכיר שרש בעצמו הבין את שיטת רבי יוחנן כשיעור, ושיעור זה לא משנה, בשיעור אותו זה לא משנה. אם זה היה בהבנה בהלכות השיעורים, אני מקדש אישה, חוץ מי שקדש את המשך העשרה ממעלה, אז יכול לעשות אדם באמצע ממעלה, לקדש את ה... ולשייר את ה-40 יום, זה יכול להיות גם בסדר הפוך.
למה? לא שיהיה כלום. הראשון שיהיה כמה אחוזים, והוא לא הוסיף על זה, הוא לא הוסיף.
לא, אני קדשתי לגמרי, אני עכשיו מספיק לקדש על עצמי, ואפשרתי לאנשים אחרים להיכנס בתוך הסיפור הזה. אבל השני כן הוסיף בקידוש, לפחות עשר אותה. מה זה?
הוא הוסיף איסור, אנשים אחרים.
הוא לא הוסיף איסור.
נכון.
ראיתי שכותבים וכתוב...
נכון.
אבל אני כן תגיד שהוא אוסר על הראשון.
לא
חושב. אבל אולי הוא לא שיהיה על הראשון. סתם, אני חשבתי ש...
לא, אתה צודק, אני יותר אפילו מתלהם מה שאתם אומרים, צודקים. כן, הרי שהסברנו נתיים ברמב״ם רק את המשפט המסומנה של כסדר הזה, אבל לא הבנו מאיפה הרמב״ם מגיע לדין זה של ספק, אם אנחנו הולכים לפי הדרך של התוספות פרק המפקיד. אתם צודקים, עזרתם לי ופתרתם לי בעיה. היותר פשוט ברמב״ם זה לקרוא את ההלכה הבאה ברמב״ם. הרמב״ם בפרק זין, הלכה חית, כותב מפורש את הגמרא במסכת גיטין, של מה קורה אדם שהוא קדש אחוז פלוני, והוא אומר שם הרמב״ם שחור על גבי לבן, ספק, ראיתם את הרמב״ם שם, יש כאן רמב״ם. שבו זה אדם, זה בסוף כאילו, כן. אני לא יודע אם יש את ההלכה בעתיד, כאן אבל... שקוי, חזרת ללמוד עכשיו, פרק זין, מלכות פשוט, הלכה, איזה הלכה זה היה? יזבית, נכון? הרב המחרחו, הוא אומר על שער את מה שחוץ מפלוני, כלומר שלא תאסר אלא עליו אלא תהיה אשת איש על כל עולם ולפלוני כפנויה, הרי זו מקודשת בספק. אז הרמב״ם בהלכה הבאה כתב שחור על גבי לבן ופלא על השם שלא שמו לב על דבר הזה, כל פה שהרמב״ם, שאת הגמרא בגיטין הוא הולכה מספק. שאם אדם מקדש אחוז מפלוני זה קדושי ספק. זה המסקנה של הרמב״ם, הגמרא בגיטין, שמי של ספק, שם עצמו הוא אומר שהגמרא שם שירה באבא בעצם נשאר בספק ולא הכריע את הדבר שם, זה ככה הוא הבין את רבי אבא שמה. זה עצמו, איך? אבל כמו שהרשב"א אומר מצד שני, והעובדה שרבי אבא ממשיך אחר כך הלאה.
זה לא, רבי אבא שמה.
טוב, אז הגמרא לפחות, לא יודע רבה, אבל הגמרא, רואים שהגמרא נשארה לא סגורה מהדבר המסם הזה. ישאירה את הסוגיה שם בגיטין כסוגיה פתוחה. לכן יותר ראות למה שהרמב"ם מבין, כמו שאתה מעיר בצדק, שכל מצב שמעכשיו הלכה 30 יום, זה בעצם הנקודת החוץ מאנשים שיהיו במשך 30 יום. ועל זה, כמו שהרמב"ם אמר בהלכה הבאה, כל היכולת לעשות דבר כזה, ספק אם זה מועיל או לא מועיל. הדבר המסם הזה, למה צריך להקפיד דווקא על סדר הזה? אז עכשיו הסברת לי טוב מאוד, למה צריך להקפיד דווקא על סדר הזה? כי אם אני מקדש את האישה חוץ מי שקדש אותה במשך 30 יום, ואחר שאני מקדש אותה חוץ מי שקדש במשך 40 יום. לא, זה לא נכון.
לא.
אז תאמר, הוא לא הוסיף אף דבר על הישראל הראשון, כן הוסיף, כי כל מי שקדש במשך 40 יום, השנייה נכון, הוא לא הגביל את זה על אף אחד אחר, צודק נכון, צודק, סליחה. הוא קדש אותם עכשיו, הוא עושה אותם כל העולם, קודם קדש 30 יום. מה שאני אומר, אני עושה אותם כל העולם, קודם קדש במשך 40 יום. אז אותם 30 יום שהראשון הותרו בהם, הם עדיין מותרים באישה הזאת. יוצא שהוא לא הוסיף על האיסור אף דבר נוסף, אז אין אף משמעות לקדושי השני, הוא לא חידש באף דבר נוסף, ולכן יוצא שהדברים שלו דברים מתנים ומבוטלים. ולכן מלא רק אם השני הוסיף על האיסור הראשון, צמצם את החגורה יותר, רק אז בעצם הוא חידש משהו בקדושין, אבל אם הוא לא צמצם את החגורה, אלא להשאיר אותה, אפילו הרחיב אותה כמו שהיה בגבולו של הראשון, אז הקדושין של השני חסר משמעות. כן, בסדר, טוב מאוד. בסדר? ממש פשוט, לא? זה אחידה, אני לא מבין איך אנשים... איך אף אחד לא עציץ בהלכה ועבר הבא? איך?
יש רישה וסייפה
בהלכה לזה. ברישה
המביא...
אומר שהמביא שבשם אחד של שיום...
אתה מביא 100.
כן, נכון.
למה?
מה זה?
בשביל צריך להביא שניים. תגיד את 100 ושניים בכלל.
לא, כי כאן הוא רוצה לחדש כל כדין של שני מותנים גט. מה צריכים לעשות ביניהם, ששתם צריכים לתת גט ולא אחד לתת גט ואחד לגרש. זה קודם כל צריך לומר מה הלכה. אנחנו רוצים לומר, והעיקרון הזה נוהג אפילו אם אין מכיל את הדבר מסמלים. יש הרי שהיא באה לומר מה מצד זכות הגט, איך צריך לטפל בדבר הזה.
לא, הרי היא צריכה לתת גט, הרי היא צריכה לגט מכולם, למה צריך להגיד שניים? אם תגיד כמו המגיד משנה זה ברור למה.
למה?
כי הוא בא להשמיע לך שהעיקר תירה, אבל הוא חושש גם במאה מספק. אם תגיד כמו
לא הבנתי, לא הבנתי.
זה גם ברור.
למה? למה אתה הפכת אותו לברור? זה מילטר, תכתוב את שם, מה ההערה לפי כולם אתה כותב שם את סוף הלך? כולם אני מבין את המסר הזה.
לא, לא הייתי מבין שעיקר הטעם הוא רב. לפי הכסף משנה הייתי מבין שעיקר הטעם הוא רב. לפי המגיד משנה לא הייתי מבין שעיקר ההלכה...
לפי הכסף משנה, מה לא הבנתי?
לפי הכסף משנה רוצה להגיד, הטעם הוא כמו רב.
לא נכון, הרשב"א אתה מתכוון. הרב המגיד, אתה מתכוון לרב המגיד.
לא, לא, לא.
אני מתכוון לכסף משנה, הכסף משנה,
זה המילים שלו.
נו, שמה?
למה הוא הביא בהתחלה את רב? הוא הביא את רב, כי ניתן את רב ולא ניתן את רב בשרשי. מה קרה? שאנחנו
עסוקים
פה עכשיו
בספקות. אז בואו נשאר גם כתוב ספקות. נצטרך שאתה עושה ספקות בהמשך. אני לא מבין את החידוש.
לא, אני רוצה להגיד, בדיוק, עשית דוגמה של רב, ולא את הדוגמה של רבי יוחנן,
שתדע
שאתה כמו רב. זה
המשך ישיר של... אני מבין. יותר דחוק מהמגן משנה, המגן משנה
הוא אותו פשוט.
הוא
הביא את רב, בגלל שהלכה כמו רב, כמו שכתוב בריב, והרב
בא תוריד
בכל מקום
כמו תשמור וכמו תשמור. נכון, עכשיו אני רוצה להעיר על הריב הזה, אבל אוקיי. טוב, נהיה לי יותר פשוט, הרב מקנבי קודם כל את ההלכה. שעושים בגטה, הרב אומר לחדש, חידי לוסף, שצריך הסדר הזה, שאפילו מעט תופסים בה. טוב, אני לא...
טוב, הגרם
לא שזה
לא נעת כאן. רגע,
אבל זה...
לכן, דרך השלישית שאמרנו, שהיא מתבססת בעצם הלכה הבאה. אני רק העיר הרע שהרמב״ם עצמו סוף סוף עריף, רבו של הרמב״ם פסק רק הרעד. אז קשה לומר שהרמב״ם הלך נגד דרכו של רבו. הוא אומר לפני ישוע, שהרמב״ם הבין את רב למסקנה אחרת. זה עכשיו דרך הכי פשוטה בסוגיה. הרב הגמרא אמרה בהתחלה שכדי שיש שתי מצוות. הגמרא אמרה למה? כי מספקלי יתנא וכשמואל או חזריו. אבל אחרי שהגמרא פתאום מביאה את רבי יוחנן שמביא עכשיו מושג חדש ששגר דליבני ולחברי, למה להמציא ברב זה שהצד אחד שלו לשוק כמו שמואל מובן? למה להמציא ברב שיש לו דרך אחרת של חזרה שאף אחד מהמורים אחים לא אמר אותה? כבר יותר פשוט לומר שרב לא מספקה להתנאה והיא חזרה והיא, אלא התנאה והיא שגדילים שרגל. זאת אומרת שרב את לא מסופק, האם לפרק את הכל כתנאי, או לפרק את הכל כשגדילים נאה. וזה בדיוק הכוונה שלכן, באופן כל הלכה כרבי יוחנן, מספק, זה דברי רב. ואז זה שרב עצמו הוא המקור, הוא הפסק של הרמב״ם. זה דברי פני ישוע.
למה הכי מוקשה שיש?
למה הכי מוקשה הכי מצוא?
למה, פרק יש נוכלים? כל הסיפור שהגמרא מקשה, מה שכל הראשונים מביאים. הדבר הזה לסדרים הראשונים שם מביאים, אחת הראיות למה הלכה כרב ולא כרב יוחנן, אחת הראיות זה פרק יש נוכלים. מה כתוב שם? הגמרא מקשה, התנאה וחזרה. כל הקושייה שם של הגמרא שדנה במשך עמוד שלם, זה רק לפי ההבנה הראשונה של רב. לפי זה רוצים להגיד שבכלל...
בכל מקרה ברמב"ם רואים לא ככה, וכולם הסבירו שהרב מחלק בין ממונות לבין קידושים. זה איך שלא יורים ברמב"ם שהבין הבנה אחרת. ושוב הדברים...
זה ממונות לקידושים?
כן, ממונות לקידושים. ממונות, אפשר לומר... לא, לגבי בכלל להסביר את הלשון שמעכשיו ולאחר 30 יום. שממונות הרמב"ם פסק גוף מעכשיו וקורא לאחר 30 יום. בקידושים אי אפשר להסביר את זה, לכן צריך להגיע להסבר אחר. זה איך שלא יהיה הרמב"ם, זה בלי מה שאפני שאומר. קודם כל צריכים לפוצל את הסוגיות לסוגיות שונות. עכשיו הרמב"ם כאן פסק בעצם כרבי יוחנן מספק, מי הוא? הוא איפה דברי רב? הגמרא באה ואמינא רצה להמציא ברב מושג חדש שאף אחד לא דיבר עליו חזרה. למסקנה כמו אומרת, למה להצפיל ברב חזרה? נגיד שהוא מספק אם אחד ישמואל או אחד כרבי יוחנן. אלו הם דברי רב. והריף עשה גם רק את דברי רב. והכל בא למקום שלום.
יכול להגיד את השיטה השלישית בתמצות?
השיטה השלישית? מה זה שיטה השלישית? רק כמו כל כך הרבה שיטות.
לא, בהבנת הרמב״ם.
בהבנת הרמב״ם, שהרמב״ם, כמו שאומרים בהלכה הבאה, פסק בגמרא בגיטין כרבי יוחנן מספק. זאת אומרת שאדם שמקדש קידושי שיעור, ספק מהווה קידושין לא מהווה קידושין. הוא אומר לזה שכל דבריו של רבי יוחנן אצלנו, שכמו הראשונים הספרדים בנויים על הגמרא בגיטין שאפשר לקדש ולשאר בקידושין, זה נשאר ספק אם זה נכון או לא נכון. לכן פוסקים הלכה כרבי יוחנן, ואת כל ההלכה כרבי יוחנן הזאת פוסקים לספק. בסדר? זה קודם כל במבנה של הרמב״ם, כי את הגמרא בגיטין הוא פסק מספק, וכל הגמרא אצלנו תלויה בגמרא בגיטין, כמו שהראשונים הספרדים אמרו, אבל זה שספק אם הלכה כרבי יוחנן, אין הלכה כרבי יוחנן. ולכן מספק כדי שכולם תולים בה. הפני ישר משחרר את הדברים יותר, אומר, טוב, מה המקור למה שבכלל להסתפק שמה? זה דברי הרב אצלנו מסוגיה, שהרב אצלנו מסוגיה לא מסתפק עם תנאי אבי אוכל זרה, אלא מסתפק עם אחד תשמעו, אחר כך רבי יוחנן. זה כן?
הוא אומר את כל
הטוב,
אבל הולך
את
כדרך שנרד
פה
שם.
ואז בסוף הוא חושב שהוא קודש את זה ספק. זה ספק, אבל... גדם נגודש ואתה ספק שאין בזה הכרעה, דם, כדי להגיד מחוץ ועדה גדולה, וכאילו זה אפשר שהוא ספק לו, אבל אני רוצה את זה קודש, אפילו לאחר, לכו עמיד מקדש שיהיה נפה מאוד. וכן דעת הרמנו, כן, בדיוק, אין להם דיבר להצחות את זה, כן, נפה מאוד. שבאמת, כן, ראשי שקפה כאילו רוחם כמו שאתה בישות פרקן פרק זה, אני אפשר כתב דיחות בוני, שם זה מספק, כן. שלמוד. בתוספת זה כן.
חזק וברור.